שלום, הנושא שלנו עכשיו הוא חיבור העולם בדור האחרון, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות, נמשיך מקטע מספר 17.
כן, בבקשה.
מובא בליקוטי מוהר"ן, צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם.
זאת אומרת, העולם שנברא בשבילי, אני צריך לתרגם את זה בצורה כזאת, שאני אחראי על העולם, אני ממש צריך לדאוג על כל התיקון העולם, והעולם הוא תלוי בי. וזה באמת נכון. כל אחד ואחד הוא לא מבין עד כמה שהוא נקודה מיוחדת, כלי מיוחד שבמערכת האדם הראשון, שהיא מערכת עגולה, ואור העליון נמצא מחוץ למערכת, אבל במערכת האדם הראשון, לכל אחד ואחד יש לו נקודה, שורש נשמה, והוא דרך הנקודה הזאת, קושר את הבורא שנמצא מחוץ לכל הנשמה הזאת, לכל הנשמה, לכל הכלים, לכל הנשמות, ואז יוצא שכל אדם ואדם אחראי מבחינתו, שהוא קיים, שהוא רצון, לחבר את כל העולם, כל המציאות, כל הנשמות, כל מה שקורה בכלל, בכל העולמות, כל הבריאה, לחבר חייו את כל הבריאה לאור העליון. ולכן כל אחד ואחד חייב להגיד, בשבילי נברא העולם. וזה מה שהוא אומר. צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. וזה כתוב בסנהדרין, זאת אומרת לפני 2500 שנה. נמצא שהעולם נברא בשבילי. צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות כישרון העולם ולהתפלל עבורם. זה אני חייב. על זה אין שאלות. יפה. נמשיך.
18. אומר בעל הסולם, אומר אני שהמצווה הראשונה והיחידה שתהיה בטוחה יותר לשאיפה לבוא ללשמה היא לקבל על עצמו שלא לעבוד לצורכו אלא במידת ההכרחיות לעבוד בהם, כלומר בדיוק עד לידי סיפוק קיומו בלבד, ובשאר הזמן יעבוד למען הציבור להושיע נדכאים ולכל בריאה בעולם הצריכה ישועה והטבה.
זאת אומרת, אני צריך לדאוג לכל העולם ולכל בני אדם, ואני אחראי על כולם, מפני שכל אחד ואחד הוא דרכי מקבל את האור העליון. וכך כל אחד לאחרים. זה נקרא שאנחנו מגיעים לאינטגרציה שלמה, שמחוברים כולם יחד. אבל כל אחד ואחד חייב לראות את עצמו, את האחריות שלו על מילוי העולם דרכו. שכל אחד מאיתנו זה כצינור למלות את כל העולם בנוכחות הבורא. ברור. מישהו לא ברור מה זה פוקוס גרופ, מה קורה?
רב, אז אם ככה, כל חיסרון שאני רואה בעולם הוא בעצם חיסרון שנמצא בי.
ודאי, כך אנחנו לומדים בתפיסת המציאות.
מה זה אומר עכשיו שהחיסרון הזה נמצא בי? מה אני אמור לעשות עם החיסרון הזה? אני נמצא עכשיו בעשירייה, אני לוקח אותו, מה אני עושה?
אתה חייב לתקן את החיסרון הזה ולמלא אותו. אתה חייב.
ואיך? איך אני ממלא את החיסרון? גיליתי חיסרון, אני רואה אותו בעולם, אני מבין שהוא בי, ואני עכשיו נמצא בתוך העשירייה, מה אני עכשיו עושה?
תתחיל, קודם כל בתוך העשירייה אתה צריך להכין את עצמך ואת העשירייה, ואחר כך אתה צריך לפעול עם העשירייה יחד, כדי למלא את העולם עד כמה, עד שאתה לא תראה את הכישרונות האלה. עד שאתה תמלא אותם. עברו 10.
כן, רב, בדיוק בהמשך לזה. יש צרות בעולם, וזה אשמת אשמתי בתוך הסיריה שלי, נכון?
כן.
אני צריך להסתכל על זה. איך אני קושר בין הצרות בעולם לבין מה שקורה אצלי בסיריה?
תתאר לעצמך את המנגנון של מערכת הכללית של האדם הראשון, ואתה תראה שהפגמים שאתה רואה, הם פגמים שנמצאים בך.
אז
שאם לא, אם לא היו הפגמים האלה בך, לא היית רואה את העולם שפגוע במשהו. תחשוב על מילים שלי, אל תתחיל עכשיו עם השאלות. תשמע אותם עוד כמה פעמים ותחשוב. פיתי 29.
תודה רב. כתוב שהמצווה הראשונה והיחידית שתהיה בטוחה יותר לשאיפה לבוא לשמה. מה זאת אומרת בטוחה יותר?
אם אדם דואג לתקן את כל העולם, ולכן הוא צריך קודם לתקן את עצמו, אחרת היה לא דואג לעצמו, אלא חייב להיות מתוקן כדי לתקן את כל העולם. ורק במידה שהוא חייב לעולם ומתקן את עצמו, אפילו לא הייתה לו אפילו מחשבה עבור עצמו. אז כך מתייחס נכון לעולם ומתקין את הכל לנכון.
תודה רבה.
אורן?
19. אומר בעל הסולם, מידת האגואיזם, הטבוע בכל בריאה, הוא תנאי מחויב בעצם קיומו של הבריאה, שבלעדיו לא הייתה כלל עצם נבדל וקיים לפי עצמה. ועם זה, אין זאת צריך לסתור כלום למידת האלטרואיזם שבאדם. רק הצורך הוא להציב גבולים חזקים ביניהם. חוק האגואיזם מחויב להישמר בכל תוקף, רק בשיעור זה שנוגע לקיום המינימלי. בכל העודף על שיעור ההוא, הרשות נתונה לוותר עליו לטובת זולתו.
תקרא עוד פעם.
שוב 19. מידת האגואיזם הטבוע בכל בריאה, הוא תנאי מחויב בעצם קיומו של הבריאה, שבלעדיו לא הייתה כלל עצם נבדל וקיים לפי עצמה. ועם זה, אין זאת צריך לסתור כלום למידת האלטרואיזם שבאדם. רק הצורך הוא להציב גבולים חזקים ביניהם. חוק האגואיזם מחויב להישמר בכל תוקף, רק בשיעור זה שנוגע לקיום המינימלי. בכל העודף על שיעור ההוא, הרשות נתונה לוותר עליו לטובת זולתו.
יופי. צפון טו.
רב, איך לא ליפול למחשבה אגואיסטית לקבל לעצמי?
תבקש מחברים שיחזיקו אותך. פיתי 4.
מה שהוא כותב כאן, כי כל האגואיזם מתבטא דווקא במה שמעבר לקיום ההכרחי המינימלי.
נו בטח. זה כל האגואיזם. בדרך כלל הזה שאנחנו חייבים להחזיק את עצמנו בחיים, אנחנו לא מחשיבים את זה לאגו. זה הכרחיות. זה דרגת חי. מעבר לדרגת חי. זה כבר דרגת המדבר, זה האגו.
אבל פה הוא כותב שזה לא סותר את זה, שהאגואיזם לא סותר את האלטרואיזם, ודווקא בכמה ש...
האם אדם... אתה נמצא באגואיזם שלך כדי לקיים את עצמך בלבד בחיים, כמו דרגת דומם צומח חי, אז זה לא נקרא שאתה משתמש באגו. זה לא סותר שום דבר. זה לא סותר תכונת ההשפעה שאתה צריך לפתח. אתה חייב לדאוג לחיים שלך. אם אין קמח, אין תורה.
ברור, אבל מה שלא ברור זה מה שמעבר לזה, שבן אדם לא משתמש בצורה הכרחית באגו, וזה דווקא מה שמונע ממנו את האפשרות להיות באלטרואיזם.
לא, במידה שאתה צריך להשפיע לאחרים, אתה מעורר את האגו שלך, אבל כבר הוא על מנת להשפיע. אתה מבין? אני צריך נגיד לשתות את הכוס הזה, אני לא צריך יותר, אבל יש עוד 100 אנשים שאני יכול להביא להם את הכוס קפה גם כן. אז אני מפעיל בי את הרצון לקבל ל-100 כוסות קפה, מפני שאני קשור אליהם, ואז אני משתמש בכלי שלי כדי למלות אותם, וזה לא נקרא שאני משתמש בכלים האגואיסטיים, אמנם שזה כלים דקבלה שלי. ניו יורק 4.
Not the definition of narrow egoism, but why does Baal Salam...
לא ההגדרה של האגו הצר, אלא... מה צר באגו? למה הוא קורא לזה אגו הצר?
אגו הצר זה שאני רואה כל הדברים שאני רוצה כדברים חשובים, יותר מהדברים שחשובים לאחרים. לכן זה נקרא אגו עצר, שהוא עושה הסתכלות שלי, הראייה שלי צרה, רק להיות מכוון לרצון לקבל שלי. זה נקרא אגו עצר, מכוון רק אליי. אבל אם האגו הזה לא אליי, אלא לכולם, לכולם, אז זה לא נקרא אגו הצער, זה נקרא שימוש באגו בעל מנת להשפיע, וזה נקרא מצווה. זה בזה אני דומה לבורא, שאני לוקח אותו הרצון לקבל שהוא ברא, שהוא לא ברא אותו סתם, אלא כדי שאני בצורה כזאת למלא, יכול למלות את האחרים. Vina. Ma. אין לכם שאלה? Ну то чего вы подняли вопрос?
אבל לא יכלתי להתחבר, סליחה. נו. כרגע הבאת דוגמה שעם הקפה, שאתה רצית לשתות קפה, ועוד 100 אנשים שאתה רצית למלות אותם, איך בפעולה עושים את זה? איך אני עושה...
אני מבין אותך, אני נכלל מרצונות שלהם, ואז אני מתחיל להרגיש שאני בעצמי ממש רוצה את 100 כוסות קפה, אתה מבין עד כמה שאני מגדיל את הכלים שלי, כן? במקום כוס אחד, אני מגדיל את הכלים שלי פי 100, ואז אני פונה לבורא ומקבל ממנו את המילוי פי 100, ומעביר אותו לכולם. על ידי זה שאני משפיע לאחרים, אני ככה גודל. וזה לא נקרא שאני גודל בצורה אגואיסטית, כי זה כלים די השפעה אני מגדיל בי. ובזה אני דומה לבורא.
זאת אומרת, כל זה אני עושה בכוונה.
ודאי שבכוונה.
תודה.
קליפורניה.
Thank you. In this passage it talks about the minimum existence.
כאן הוא מדבר על המינימום שהאדם צריך, ההכרחיות. וזה קצת סותר את הדוגמאות שאנחנו מכירים לגבי מקובלים שהיו לדוגמה מאוד עשירים, אם אתה יכול ליישב את הסתירה.
אין בעיה, מקובל יכול להיות גם כן עשיר וגם כן עני, ולא חשוב באיזה רמת החיים הוא חי. השאלה, מה הוא צריך לקבל לעצמו כדי להיות כולו כולו להיות ברוחניות. נגיד יש לי בית ואוטו ועוד איזה בית נופש ואני ומשפחה ואני דואג לכולם ולכל הקרובים ואני חי בשפע. שאלה, איך אני מתייחס לזה? איך אני לזה מתייחס? האם אני חושב שאני צריך את זה כדי להתקיים, או מספיק לי להתקיים קו חרובים, כמו שכתוב, מערב שבת לערב שבת, כן? ואני לעצמי לא צריך כלום, אמנם שיש לי דברים האלה, אני לא זקוק לזה בצורה אישית, כדי שאני יהיה כולי בתוך חוכמת הקבלה, בתוך עבודת הבורא. לא מחשיף את זה. היום, לדוגמה, יש לך כל אדם ואדם מאוד עשיר, לעומת אנשים שחיו לפני 1,000 שנה. אתה יודע מה זה היה לבני אדם? אפילו בית אולי לא היה לו, היה חי במרתף, באיזשהו מקום, באיזו פינה. תסתכל בעוד אוי חיים אנשים. אני בכוונה שהייתי שם, נכנסתי לראות את המקומות כאלה. זה משהו נורא. והוא לא צריך יותר כאילו. הוא לא מתאר איך זה לחיות בבניין עם 1,000 קומות, עם 1,000 חדרים. זה בשביל מה? כן? אז לכן אני אומר שזה הכל נמדד כלפי האדם. אל תתייחסו לאדם עם המידות שלכם. גם כי במידות שלכם זה מדי. זה מדי. כן? זה... תראה מה שיש לך בארון בגדים שלך. כזה, כן? ארון בגדים. בשביל מה? אם היית נכנס לפני 200-300 שנה לאיזה אדם, היית רואה מקסימום שיש לו עוד סמלה אחת על המסמר, ככה תלויה בקיר. ואם היית שואל, אתה צריך ארון בגדים, הוא יגיד לך, בשביל מה אני צריך ארון? תופס מקום, אני צריך רק את המקום לשמלה אחד שלי בלבד. כך זה הכל יחסי. אל תסתכלו על מה שכתוב בספרים, תסתכלו בכלל, תסתכלו על מה שחוכמת הקבלה דורשת מאדם. רצון, הסתכלות, כוונה. וזהו, וחוץ מזה, אם אתה רוצה להשפיע לבעל הבית, לבורא, אתה יכול לאכול מצלחות של זהב, והאוכל הכי טוב שבעולם, וכמה שיותר אתה תעשה את זה, זה יהיה יותר תענוג לבעל הבית, לבורא לא חסר שום דבר. אלא הכל תלוי רק בכוונה שלך. כוונה. ולא בכמה שיש לך או אין לך קילו או משהו כזה. אלה כוונה. על זה אנחנו נלחמים. ארמניה.
רצינו להגיד תודה רבה על השיעור הנפלא. והשאלה היא,
возможно ли объединение определённого
אפשר,
без объединения
שעם מסוים מתחבר מבלי שיתחברו המקובלים ששייכים לאותו העם? והאם אפשר להסביר לכל העולם דרך ההסבר בתוך העם שלך?
כן, זה הכל קשור זה לזה, ובאמת אנחנו צריכים לחשוב במיוחד על כל אותם העמים שנמצאים במצבים לא בריאים, לא נכונים ולא טובים, כדי שהכל יסתדר לשביעות רצון של כולם. העולם הוא לא יהיה שמח ולא יהיה מאושר עד שיבטל כל הגבולות, ועד שכולנו יהיה כעם אחד בכדור הארץ אחד. עד אז יהיו עוד ועוד בעיות ויותר ויותר. אנחנו צריכים לפרסם את התנאי הזה של השלום העולם לכולם. אני מאוד מקווה שנקדם את התיקונים וכל העמים הם באמת יראו את עצמם במצב הטוב. וגם כן יבוא השלום ושלווה לעם הארמני, בין כולם.
Можно еще вот добавить еще один вопрос. Вот перед тем, как усилить вот наше
такое בטרם אנחנו מחזקים את החיבור בינינו בצורה כזאת, היה לנו כזה תנאי בינינו, שזה לא צריך להשפיע, בצורה שלילית לפחות זה לא אמור להשפיע על העבודה של העשירייה שלנו.
Сделать так, чтобы это не помешало.
איך אפשר לעשות ככה שזה לא יפריע, אלא יעזור?
אתם תעשו את זה בעשיריות. בעשיריות, ובין עשיריות, זה לא חשוב. כמה שאנחנו רוצים להתקרב לשלום העולם בכללות, בצורה כזאת אנחנו משפיעים גם על כולם וכולם. זה, אתם תראו ש בזמן הקרוב אתם תראו שינויים. שינויים גדולים מאוד בעולם. כן. בלטיה וואן.
הקבליסטים, все вот бывшие очень усердно трудились.
כל המקובלים של העבר,
мы живём вот как вы сказали, это лучше, чем никогда. И вот
אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אנחנו חיים יותר טוב מאי פעם כרגע. כמה זמן אנחנו צריכים להשקיע בעבודה הגשמית כדי להיות במצב טוב? אנשים תמיד ידרשו שאנחנו נעבוד יותר, שנביא יותר כסף. איך לקבוע מהי נחיצות?
זה מאוד תלוי בתנאים אישיים של כל אחד ואחד, ואני לא יכול לענות על זה. כל אחד יש לו אישה בפנים, האגו שלו, כל אישה יש, לכל אחד בדרך כלל יש לו אישה מבחוץ, האגו החיצון שלו, לכולם יש ילדים, מצב שונה, מדינות וכן הלאה, ולכן כל אחד ואחד צריך לקבוע את הדברים. אני חושב שאם אנחנו נמצאים בשיעור בוקר כולנו יחד, ועוד פעמיים ביום שאנחנו יכולים אפילו אולי חצי שעה, אם אפשר יותר כבר להתחבר בינינו ולדבר על החיבור, אם אנחנו יכולים כל אחד פה ושם לקרוא מספרי בעל הסולם ורבש, זה ממלא אותנו מספיק כדי להתקדם. כל העבודה שלנו העיקר שאנחנו לא נלמד, אלה שאנחנו לומדים כדי להתחבר בעשירייה. דווקא בעשירייה, שם אנחנו צריכים לראות את היישום הנכון של, של כל ההגיעות שלנו.
Ну насколько вот мы именно должны слушать, ну, Сару, вот вот
עד כמה אנחנו צריכים להקשיב לשרה שהיא מכריחה אותנו כאילו ללכת לעבוד.
אני לא יודע, אני לא הייתי רוצה לקרוא לרצון לקבל שבאדם שרה, מפני שדווקא שרה היא רצון להשפיע שבגוף האדם, היא רק מצד הרצון, מצד הנוקבה. כל השמות האלה צריכים לדעת איך להשתמש בהם. אבל כל אחד ואחד לפי כמה שהוא קובע לעצמו, אבל אחר כך זה יסתדר, אל תדאג. זה לאט לאט, זה משפיע. אבל צריכים לשמור על שלום משפחה, לסדר למשפחה את הכל, ולתת להם מה שאתה מסוגל לתת, רק לשמור ש בלי שיעור בוקר אתה לא חי. אתה מיד יורד לדרגת בהמה. ולכן חייב להיות הכרחיות שיעור בוקר, אחר כך אולי עוד פעם פעמיים לקבוע קשר עם העשירייה, וזהו, להוסיף עוד שיעור בשבת, ביום ראשון, וכך אנחנו נתקדם. העיקר זה שיעור בוקר. לפני זה להיות בהכנה, אחרי זה אולי להיות בבירור מה היה לי בשיעור. ולהכין את עצמו לשיעור למחר. וכך זה יהיה טוב. אני בטוח, אתם מתקדמים, אתם רואים שאתם בכל זאת, כל השלב הזה האחרון שהתחיל עם פנדמיה לפני 9 חודשים, אנחנו בנינו את עצמנו, אנחנו מבינים למען מתקדמים, אנחנו נמצאים בעשיריות, אנחנו נמצאים בכל מיני חיבורים. זה משהו שכבר מתקדם בתוך העולם, וחוץ מזה העולם עצמו מתקדם מיום ליום. תראה איזה יש לו יותר ויותר חוסר הבנה לאן הולכים ומה יהיה. העיקר זה מה שאנחנו רוצים לראות, שהעולם מתפטר מכל מערכות הניהול שהיו בו, ונמצא ממש כמו ילד שאיבד את ההורים שלו, שנמצא באמצע רחוב, הכל זורם מסביבו לכל הכיוונים, והוא עומד ולא יודע איפה ההורים שלו, איפה ללכת ומה לעשות. הוא ממש עמום. זה מה שאנחנו רואים בכל העולם היום. ואז יש לך חלק מהאנשים שמשתדלים עוד יותר לגנוב מקודם, או לשלוט על אחרים מקודם יותר, ועוד ועוד. אבל זה בדרך לזה שנעלם כל העניין. העולם הוא נעלם, ואנחנו נראה עולם החדש קם במקומו עוד מעט. עוד מעט, אתם תראו. כמו שפנדמיה, בבת אחת פתאום, היא מתגלה בכל חלקי הכדור הארץ, כך גם כן ידיעת האלוקות, היא פתאום תתחיל להתגלות בכולם, ובכולם ישתנה שכל ורגש, והבנה ודיבור, ומה שהיה, שישכחו בזה. זה כאילו שאין ולא צריך. אז אתם תראו, עוד מעט. אני בטוח שכך זה יקרה. טוב, נו וקייב 2, מה יש להם שם? קייב 2.
Доброе утро, Раф. Скажите, пожалуйста, я должен заботиться о том, чтобы...
אני צריך לדאוג ללהגיע לשמה, או אני צריך לדאוג על החברה?
קודם כל, איך להגיע ללשמה, ומתוך זה שאתה רוצה להגיע ללשמה, להידמות לבורא, לגלות את הבורא, אתה חייב גם כן להשקיע בחברה, בכל העולם. כי זה בסופו של דבר הכלי שלך, וזה לאט לאט יתגלה. אינפו.
נעבור ללוח זמנים. אנחנו רק נעביר שתי הודעות מהצוות החברתי העולמי. הודעה אחת ששמענו על זה גם הרבה בשבוע האחרון, יש המלצה שהסיריות התחברו לפני ההכנה לשיעור הרשמית ברבע לשלוש, לרבע שעה ההכנה שהם יעשו בעצמם, 2.5 שעון ישראל. זה עוזר לנו רבע שעה שאנחנו מרגישים את עצמנו פחות או יותר כגוף אחד, זה מתוך דברי רב, כאיש אחד בלב אחד, ואז כל הקבוצות האלה, שכל אחת מהן כבר כאחד, מתחברות יחד. זאת אומרת, יש המלצה לפני ההכנה המשותפת, לעשות הכנה בתוך העשירייה, והמלצה נוספת ששמענו לגבי העבודה בעשירייה, בסיכום השיעור, לעבוד על משימה משותפת, גם הבוקר שמענו ציטוט מדברי רב, שאתם מתחייבים במשך היום לחשוב על אותה תפילה, שהחלטתם אחרי שיעור בוקר, וזה מה שאני ממליץ לעשות, וזה יעבוד. אז בהמשך למה ששמענו גם הבוקר, ממליצים לכל הסירייה לעבוד על תפילה משותפת, בסיכום השיעור. והלוז להיום, ב-10 בבוקר, נורמה לבנה תהיה יחד עם הרב, עד 10:30, אחר כך נעבור ישר לישיבת כתבים, מ-10:30 עד 11:30, ובערב מ-6 עד 7 לקט משיעור הבוקר, ו-7 עד 7:30 סדנה שהחברים יעבירו. ושיר.
קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדם אני לא קיים. את החי מבקש הם נשמעתי, בלעדם אני לא קיים. עמוק בתוך הלב את החי סוחב, ובתוכי בוער כלהבה. עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה.